טוב, סליחה על העיכוב. אנחנו נמצאים עדיין בענייני המלחמה, ורציתי היום שנעסוק בסוגיה מעניינת. קודם כל, אברהם, האם שומע? טוב, חזקה עליו שהוא נמצא שם. אז כך. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן של מלחמה, ובעזרת השם אנחנו צועדים בעזרת השם לקראת ניצחון והכרעת האויבים שלנו והכרתת האויבים שלנו. כן, יובדו כל אויביך השם. וחשבתי שלאור העובדה שאנחנו נמצאים בספר בראשית, בפרשיות שעוסקות באבני היסוד, אפשר לומר, של הקמת העם היהודי, עם ישראל, וממילא גם של הזהויות המתנגדות לעם ישראל, וגם המתחרות בעם ישראל, חשבתי שלאור העובדה שאתמול הייתה אזכרה של הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו, זו הזדמנות לעיין קצת בתורה של הרב אשכנזי סביב כל הסוגיה של ישמעאל ושל האסלאם. אז למי שלא מכיר, הרב יהודה ליאון אשכנזי היה תלמיד חכם מאוד מיוחד, שנפטר לפני 27 שנים, עלה מצרפת, נולד באלג'יר, צמח בבית של מקובלים וצאצאים של הארי, למד את תורת הקבלה, ובשלבים יותר מאוחרים בעצם הוא נפגש עם התרבות הצרפתית, המערבית, עם הפילוסופיה. הוא נלחם במלחמת העולם השנייה ונפצע. ובעצם הוא הופך להיות אחת מהדמויות הבולטות בעולם היהודי שאחרי מלחמת העולם השנייה, בשיקום הקהילות הצרפתיות. זאת אומרת, הציבור הצרפתי נמצא במצב של משבר מאוד מאוד גדול בעקבות מלחמת העולם השנייה. שם היהודים בעצם גילו מהו הגורל היהודי הכואב של השמדה, של שנאה, שנאת ישראל, שהמילה אנטישמיות היא מילה מכובסת לשנאת ישראל. זה לא אנטישמיות, זה לא נגד השמיות, זה שנאה לעם ישראל. וכל מה שאנחנו פוגשים בימים האחרונים, בין כל עמי אירופה הנאורים בעיניהם, שמדברים ממש באותה שפה של שנאת ישראל, ותמיכה באויב רצחני, זה הכל אותם זרעים, הכל נמצא שם, הכל נמצא בתוך המנטליות האירופאית, עמוק עמוק. ומניטו בעצם, ביחד עם עוד יהודים, צרפתים, חכמים, מקימים סוג של אסכולה, סוג של זרם רעיוני, שהתפקיד שלו הוא בעצם לתת מענה רוחני, אמוני, לנוער שנמצא בסוג של משבר אמוני. את השם שלו מניטו, שזה משמעותו, זה הרוח הגדולה באינדיאנית, הוא קיבל בצופים, תנועת הנוער הדומיננטית שהייתה בצרפת, כמו בני עקיבא קצת. התפקיד שלה היה לחבר את האנשים לתוך איזה קונטקסט זהותי. ומניטו בעצם הופך להיות פרשן, דרשן, שלוקח את האוצרות של תורת הסוד והקבלה, ולומד דרכם במבט חדש לגמרי את התורה. ממש מבט חדש. מבט חדש שיונה כמובן מהישן, אבל זה מבט מאוד מאוד חדשני. ומה שמיוחד במבט של מניטו, זה שקודם כל, בשלב הראשון שלו בעצם מניטו גדל באלג'יר. חינוך מסורתי, אפשר להגיד חרדי. לא חרדי אנטי-ציוני, חרדי ציוני. בשלב השני הוא בעצם מתוודע לפילוסופיה, ושם יש לו מורה. המורים הראשונים שלו זה הסבא שלו ואבא שלו. בשלב השני יש לו מורה שקוראים לו מר יעקב גורדין, רבי יעקב גורדין, שמלמד אותו את רזי, אפשר לקרוא לזה המהר"ל, תורת המהר"ל, ואת המענה שהמהר"ל נותן לתרבות המערבית. זאת אומרת, כל הזהויות, כל נושא הזהויות שמניתו מדבר עליהם הרבה, נמצא בחינוך הזה שהוא מקבל ממר גורדין. בעצם בשלב הזה, מניתו הוא, אפשר להגיד, הוגה, רוחני, יהודי, שעוסק בצד הרוחני של היהדות, ונותן מענה גם לשאלות הפילוסופיות הכבדות, אבל עדיין לא מופיע השלב השלישי בחיים שלו, שזה בעצם השלב הציוני. ובשנות ה-50 של המאה ה-20, הוא עולה בעצם עם קבוצה של תלמידים לארץ, ופוגש שם את הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, ישיבת מרכז הרב מאוד קטנה באותה תקופה, והוא מאוד מתקרב לרב צבי יהודה, ובעצם מקבל ממנו, הוא הופך להיות הרב שלו, אחד מרבותיו. ובעצם שם מתחיל השלב השלישי בחיים של הרב אשכנזי. הוא בעצם מקבל את הרובד של תורת ארץ ישראל. בשלב הראשון בעצם היה לו את התורה המסורתית של הקבלה, של תורת הארי ועוד. בשלב השני בחיים שלו הוא מקבל את התורה הפנימית במענה לפילוסופיה המערבית, כדי לעזור לנוער. בשלב השלישי הוא בעצם מגיע לארץ ישראל, ושם יש לו עוד קפיצה בזהות שלו, והוא הופך להיות לא רק ציוני, הוא מבין שזה השלב הבא של העם היהודי בדור הזה. אצל מניתו כל דבר נכנס לתוך הגדרות של זהות. זאת אומרת, הוא מלמד תורה שנקראת תורת התולדות. תולדות הכוונה זה שהעם היהודי עובר תהליכי, נקרא לזה תהליכי שינוי זהות במהלך ההיסטוריה, והתהליכים האלה הם תהליכים שחוזרים על עצמם לאורך התקופות. לדוגמה, דוגמה אחת קטנה, בשביל שתסביר את העניין, אברהם נקרא בהתחלה אברהם, שהוא אב לארם. ובשלב הבא שלו, בעקבות תהליך הברית שהוא עובר ועוד, הוא נקרא אברהם, וזה אב המון גויים. מניתו הסביר שהתהליך שעובר על אברהם, דומה מאוד לתהליך שהוא בעצמו עבר, ותהליך שיהודים עוברים בדור הזה. בהתחלה יהודי הוא יהודי רוסי, יהודי פולני, יהודי גרמני, יהודי צרפתי, וזה אומר שהזהות היהודית שלו תמיד נמצאת לצד זהות אחרת, לאומית. ובשלב הבא, ובזהות הזו יש בעיה. זה נקרא זהות ארמית. כלומר, זה זהות שבסופו של דבר תוביל להשמדת הזהות היהודית. או שההשמדה תתרחש על ידי שואה, או שהיא תתרחש על ידי התבוללות. זה הזהות הארמית. הזהות הארמית, לכן בהמשך ניפגש עם לבן הארמי, שזו זהות שקשורה לעם היהודי, הוא סבא שלנו, אבל בסופו של דבר הוא גורם או רוצה לגרום להתבוללות של העם היהודי. ביקש לבן לעקור את הכל. זאת אומרת, הזהות הארמית, שהיא מאוד מפתה, יש בה פיתוי, כי היהודי הארמי בזהות שלו אומר, אני שומר גם על הזהות היהודית שלי, וגם מפיץ את אור היהדות בכל העולם. זה מאוד מפתה. אבל הבעיה של הזהות הזו, זה שתמיד, תמיד, תמיד היא נמצאת לצד זהות נוספת. כל מי שהיה אי פעם בחוץ לארץ יודע, שיש איזה פרדוקס או דיסוננס מובנה בזהות של יהודי שנמצא בחוץ לארץ. למה? מכיוון שהוא צריך בעצם לאמץ לתוכו את הסיפור של העם שהוא נמצא בתוכו. כי אתה לומד את ההיסטוריה של האנגלים, או של הצרפתים, או של הגרמנים, זה לא משנה מי. וזה הופך להיות חלק אינטגרלי מהחיים שלך פה. כי אתה גר פה. אז בעצם אתה חי בשני עולמות. בעולם הרוחני שלך, אתה יהודי שמנסה לשמור מסורת, מספר את סיפורי התנך. אבל מצד שני, אתה שייך לזהות קולקטיבית, שאיננה מחוברת לערכים שבשמם אתה מגיע. וזה מייצר דיסוננס פנימי. הדיסוננס הזה יש לו כל מיני ריאקציות, כל מיני תגובות. יש יהודי שיהיה יהודי בביתו וגרמני בצאתו. יש יהודי שישמר את הזהות שלו כמו חבדניק, שישמור על הזהות שלו באופן עקרוני ויהיה סוג של שליח להביא את אור היהדות לעולם. ויש כל מיני ריאקציות למיניהן. מניטו מסביר שזו קליפה. כלומר, הוא משתמש בטרמינולוגיה קבלית מתורת הסוד, קליפה קודמת לפרי. כדי שהפרי יופיע, יש בהתחלה קליפה. אבל צריך לדעת שיש פה קליפה, וצריך לקלף אותה, ואז להופיע את הזהות השלמה. ואברהם, שהוא אב המון גויים, הוא דווקא בעל זהות פרטיקולרית. כלומר, זהות ספציפית שכוללת גם את ההיבט הלאומי וגם את ההיבט הרוחני. כלומר, לא רק אדם שיש לו רעיונות מסוימים, אלא יש לו גם זהות לאומית אחרת. ובעצם כל העם היהודי עובר בדור הזה את תהליך שינוי הזהות הזו. כי כולנו עלינו מחוץ לארץ. או אנחנו, או אבא ואמא שלנו, או הסבא וסבתא שלנו. כולנו עוברים תהליך זהותי, מארמי לעברי. וזה הרעיון שמניטו בעצם מדבר עליו. ברור לגמרי שהזהות העברית קשורה באופן בלתי נפרד לברית המילה. למה? מכיוון שברית המילה מבדילה בינינו לבין אומות העולם, ובזכות ברית המילה אנחנו זוכים גם לברית על הארץ. וכאן בעצם אנחנו נכנסים אולי, אפשר להגיד, לקונפליקט או לוויכוח רב השנים שלנו, למאבק רב השנים שלנו עם ישמעאל. כי ישמעאל, בנו של אברהם, מהגר, הוא גם בעל זכות על הארץ, בגלל שהוא עבר ברית מילה. ויש לנו פה סוג של זהות של, אפשר לומר, מתחרה. מתחרה איתנו על התפקיד שלנו, תפקיד של העם היהודי בעולם. ומניטו, רב אשכנזי התייחס במקומות שונים בכתבים שלו, לתפקיד של ישמעאל ולתפקיד של המאבק שלנו איתו. ובלימוד הקצר שלנו היום, אני רוצה שניגע באיזה היבט מסוים של המאבק הזה, שאנחנו נמצאים עכשיו אולי באחד השיאים ההיסטוריים שלו. אחת הטענות המעניינות שהרב אשכנזי טוען, ושוב, כל הסוגיות האלה נמצאות בפרשיות שלנו, בפרשיות של לך לך וירא. אולי אני אתחיל קצת מהסוף כדי להסביר את העיקרון הזה. השיא אולי של אברהם אבינו כדמות מבחינה זהותית נמצא בפרשת העקדה, שנקרא עליה בפרשת וירא. בדרך כלל אנחנו מתייחסים לפרשת העקדה כסוג של ניסיון של אברהם אבינו, ניסיון שלא נובע ממשהו שאברהם אבינו עשה, אלא ניסיון כמו עוד ניסיון שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם. למה פתאום משפחות מסוימות צריכות להתמודד עכשיו עם מציאות כל כך קשה? למה? כי הם עשו משהו רע? לא, לא בהכרח. יש ניסיון לפעמים בחיים. זה לא תלוי במעשים שלך, תמיד. אבל הרב אשכנזי בוחר להתעסק בסוגיית העקדה ממקום מאוד מעניין, והוא בוחר להתעסק בפרשת העקדה, שוב, הוא לא ממציא את זה, זה מופיע במדרש ומופיע ברשבם, ולדבריו, פרשת העקדה מופיעה אחרי פרשייה קודמת שמקדימה את העקדה, והיא פרשיית הברית עם אבימלך. אבימלך שגר איפה זה גר? עזה. בסדר? עזה. הברית הראשונה, ברית השלום הראשונה, הסכם השלום הראשון, הוא בעזה. מאוד מעניין. זאת אומרת, אבימלך אומר לאברהם, אבימלך שהוא גר בגרר, אומר לאברהם, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. כך הוא אומר לו. אברהם אבינו עושה איתו הסכם, ואז כתוב הפסוק הבא, כתוב, וישב אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. כלומר, אברהם אבינו מקבל את ההגדרה של אבי מלך, שהארץ הזאת היא שייכת לו. כלומר, ארץ פלישתים, ולכן כתוב שאברהם יושב בארץ פלישתים ימים רבים. מה קורה מיד אחר כך? כמעט מיד אחר כך בפסוקים, והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. פרשת העקדה. כלומר, המדרש והרשב"ם בעקבותיו מסבירים, והרב אשכנזי בעצם הולך בעקבותיהם, מסביר עיקרון מאוד מאוד יסודי וחשוב בהבנה של הקשר שלנו לארץ ישראל. ארץ ישראל ניתנה לאברהם כחלק מהייעוד שלו להיות אב המון גויים. בעבור הייעוד הזה הוא קיבל זרע, כלומר קיבל את הבן שלו, את יצחק. ברגע שיש ספקות לגבי הברית לגבי הארץ, כלומר הברית עם הארץ מוטלת בספק, אז מה באופן אוטומטי מוטל בספק גם? בדיוק. כלומר, הברית על הקיום היהודי מותנה בברית על הארץ. זה החידוש של הייעוד של אברהם אבינו. בעבור זה ניתנה לו הברית. עכשיו, זה לא סתם העניין של ארץ ישראל. מה העניין של ארץ ישראל? לעם היהודי יש תפקיד לא רק להיות שליחים בגלות, אלא להופיע בארץ ישראל עם שמבטא את הרצונות האלוקיים בעולם, את השאיפות האלוקיות. עם שלם. אבל אם אתה מבטר על הארץ, סימן שבעצם אתה מטיל ספק בייעוד הזה, ביכולת. ותשימו לב שבזהות של אברהם אבינו, הקושי הזה מופיע כבר בהתחלה. ברית בין הבתרים. במה אדע כי ירשנה? למה יש לנו ספק כל כך גדול בעניין הזה של ארץ ישראל? מאיפה מגיע הספק הזה? אז אנחנו לא נפתח פה עכשיו את כל הסוגיה, איך מניטו מסביר את זה, הוא מסביר את זה בעריכות במקומות שונים. אבל אפשר להגיד שבאופן כללי, לפעמים, וזה סוג של התבוננות שלי בעניין הזה גם, מידת החסד המופרזת, כלומר, אברהם אבינו מידת החסד, ומידת החסד המופרזת שרוצה לאפשר מקום גם לאחרים, היא גורמת בסופו של דבר לתת מקום למי שלא צריך לתת לו מקום. זאת אומרת, יש סכנה לפעמים לאנשים טובים שהם טובים מדי. כלומר, טובים גם למי שלא צריך להיות אליהם טוב. ובעצם הניסיון שיש תמיד לעם היהודי לגבי ארץ ישראל, זה גם קשור לספק הזהותי, כלומר, קשור לספק האם אני ראוי לארץ הזאת, אבל יותר ממה שיש ספק זהותי האם אני ראוי לארץ הזאת, אולי יש אחרים גם שהם יכולים לשבת בארץ הזאת. וזה בסדר. זאת אומרת שהם גם יהיו פה חלק מהעניין. ואז מגיע ניסיון העקדה. זאת אומרת, כל העקדות, אפשר להגיד, כל העקדות של העם היהודי, קשורות בסופו של דבר בעניין הזה. יש שלה, השלה הקדוש, לפרשת לך לך, ממש פרשת לך לך, אומר דבר מדהים, שאברהם אבינו יוצא מאור כסדים ללכת ארצה כנען, נכון? אומר, מה זה, מה היה שם באור כסדים? אתם זוכרים מה המדרש אומר שהיה באור כסדים? נכון. שנמרוד השליך אותו לאש. אז השלה הקדוש אומר, שהוא הבין שכל הסיפור של ההשלכה לאש הייתה בגלל הנושא של ארץ ישראל. כלומר, הוא היה צריך להיות בארץ ישראל, הוא היה צריך ללכת לשם. מאחר והוא לא הלך לשם, הוא נמצא בסכנת השמדה. זאת אומרת, זה לפני אפילו ההבטחה על הזרע. יש משהו בזהות של אברהם שחייב להתחבר לנושא הארץ. ברגע שהוא מתנתק מנושא הארץ, הוא נמצא בסכנת השמדה. עכשיו תשימו לב, סכנת ההשמדה שלנו בסיפור הנוכחי, למה היא קשורה? לחבל ארץ שננטש, ובעצם מי שתפס אותו, קיבל כוח רוחני ממנו, זה ישמעאל. כלומר, התפיסה של חבל ארץ, היא ביטוי לפקפוק בזהות שלנו, שהארץ הזו שייכת לנו, וממילא זה נותן כוח ליריב, שעל זה בדיוק הוא נאבק. עכשיו אתם יכולים להגיד, מה, כאילו, זה כל הסיפור, זה הסיפור, סכסוך טריטוריאלי, אז על זה אנחנו רבים. הנקודה כאן היא מאוד מאוד עמוקה. נקודה מאוד עמוקה. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא יצר עבורנו את היריב הזה. יריב שאפשר להגיד שעיקר היריבות שלנו עם הערבים, היא יריבות על הארץ, על הקרקע. הם לא מוכנים בשום אופן לקבל אפילו לא במקום אחד שיהיה מישהו יהודי. כי הארץ הזו היא שייכת להם לגמרי. זאת אומרת, שאיפות שאפשר להגדיר אותן אימפריאליסטיות, מוחלטות, הכל שייך להם. ואנחנו כל הזמן מנסים לחשוב בזווית קצת יותר הגיונית, על פי ההיגיון שלנו. היגיון שהוא מערבי בעצם. והנושא הזה של הברית הוא נושא מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה שנתעכב עליו מעט, בסדר? אז מניטו באחת השיחות שלו מסביר את הנושא של הברית. על פי הזוהר, יש זוהר מאוד מפורסם בפרשת וירא, יש נדמה לי שהוא גם נמצא בפרשת לך לך, אני לא זוכר, יש כאלה שאומרים שהוא פרשת לך לך, מה שאני מכיר פה עכשיו זה מוירא. אז הזוהר הקדוש נוגע פה בנקודה מאוד מאוד מעניינת על הזכות שיש לישמעאל בארץ ישראל. אני קורא את זה עם תרגום, בסדר? זה זוהר וערה, כאן זה מופיע וערה, דף למד ב', וככה מספר הזוהר, בסדר? סיפור. רבי יוסי ורבי חייה היו הולכים בדרך. אמר רבי יוסי לרבי חייה, זה התרגום של בעל הסולם. למה אתה שותק? הרי הדרך אינה נתקנת אלא בדברי תורה. נאנח רבי חייה והתחיל לבכות. פתח ואמר, ותהי שרי עקרה, אין לוולד. אוי על זה! אוי על זה! למה אוי? אוי על הזמן ההוא שהולידה הגר את ישמעאל. בסדר, אני עושה פה קצת דילוג לוגי, ישמעאל מזוהה בעצם בדברים של הרב אשכנזי ובכלל כאסלאם. בסדר, המוסלמים, הערבים, בתחילת הדרך ואחר כך. שאל אותו רבי יוסי, מדוע? למה? למה? למה כל כך אוי? הרי בסוף היא ילדה את יצחק אבינו, והיה לה בן גזע קדוש. אמר לו, אתה רואה ואני רואה. אני כך שמעתי מפיו של רבי שמעון בר יוחאי, דברים, מה שמעת? אוי על אותו זמן, בגלל ששרה התעכבה מללדת, כתוב בתורה, ותומר שרה אל אברהם, בונה אל שפחתי ויבנה גם אנוכי ממנה. על זה עמדה לה השעה לאגר, עם ישמעאל להירש את שרה גבירתה, ונולד לה בן מאברהם אבינו. אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך, ואף על פי שהקדוש ברוך הוא היה אומר לאברהם אבינו, שיהיה לך בן משרה, ויקרא שמו יצחק. בכל זאת, אברהם אבינו ביקש גם על ישמעאל. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה איזו נקודה, שישמעאל זוכה, זכות מסוימת בארץ, ואברהם אבינו אפילו דואג לו לכך. אגב, אברהם אבינו, בצדק, למה הוא עושה את זה? כי אברהם אבינו, הוא אב המון גויים, הוא רוצה שגם לישמעאל יהיה מקום, גם ללא תהיה מקום. רק שרה אומרת לו, גרש בן האמה הזאת, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. תכף אנחנו נראה את זה. אני ממשיך בזוהר. עד שהקדוש ברוך הוא השיב לו, ולישמעאל שמעתיך. ואחר שישמעאל נימול, לפני שנולד יצחק בעולם, בוא ותראה מה כתוב על העניין הזה. 400 שנה עומד הממונה, השר של ישמעאל. הוא ביקש לפני הקדוש ברוך הוא. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מי שנימול, יש לו חלק בשמך? הממונה על ישמעאל, השר של ישמעאל, שואל את הקדוש ברוך הוא כביכול, יש לו חלק בשמך, מי שנימול? אמר לו, כן, יש לו חלק. אמר לו, הרי הוא נימול בטרם מלאו לו 13 שנים. למה לישמעאל אין חלק בקדוש ברוך הוא כמו יצחק אבינו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, זה יצחק נימול כמו שצריך. ובזמן שצריך, אבל זה ישמעאל? לא. ולא רק זה, שהוא לא מל כמו שצריך, אלא שעם ישראל מתדפקים בקדוש ברוך הוא כמו שצריך. בתוך 8 ימים, ביום השמיני, ובני ישמעאל רחוקים ממני עד 13 שנה, עד שהם מלים את עצמם. זאת אומרת, יש פה במדרש, בזוהר, יש פה איזה ויכוח שיש בישמעאל משהו שמצד אחד הוא קרוב לקדוש ברוך הוא, מצד שני הוא רחוק ממנו. אנחנו תכף ננסה להבין מה הכוונה. אמר לו, הממונה, אומר לקדוש ברוך הוא, בכל זאת, סוף סוף הוא נימול. נו, אל תהיה איתי קטנוני עכשיו, נימול בסדר 13, מה למשנה? הוא נימול. האם לא מגיע לו שכר עבור המילה? אוי על אותו זמן. בגלל המצווה הזאת שעשה ישמעאל בעולם ומל את עצמו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הרחיק אותה מהעולם הבא ונתן להם חלק למטה. בארץ ישראל, בגלל המילה שמלו את עצמם, עתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ כל עוד היא ריקה מעם ישראל. אז כבר אנחנו רואים שישמעאל יונק את כוחו מארץ ישראל כשהיא ריקה. כלומר, כשאין בה יהודים. מהרגע שיהודים יושבים בה, נחלש כוחו. זה לא סתם שאומרים שכל פעם שמתיישבים במקום ותופסים שטח, זה הכי הכי שובר אותם. למה? כי מה שנותן להם הכי הרבה כוח, זה שהם שולטים פה, שולטים בקרקע, כשהיא ריקנית. אז ממשיך הזוהר ואומר, בגלל המילה שמלו את עצמם, עתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ כל עוד היא ריקה מעם ישראל, כמו שהברית שלהם היא ברית ריקה. מה זה ברית ריקה? שהיא לא ברית כמו שצריך. זו ברית, ברמה החיצונית יש ברית, אבל ברמה הפנימית זה לא ברית כמו שצריך. בלא שלמות, הם ירצו לעכב את עם ישראל מלשוב לארצם. ככה הזוהר אומר. עד שיגמר הזכות שלהם. בני ישמעאל עושים קרבות קשים בעולם. אבל התאספו בני אדום עליהם. אולי זה האמריקאים שבאו עכשיו לעשות איתנו ברית. בני עשיו התאספו עליהם. והם יעשו קרב עם בני ישמעאל, מלחמה אחת על הים, מלחמה אחת ביבשה, מלחמה אחת סמוך לירושלים. אחד ילחם על השני, ואחד ילחם בשני, ואחד ישלוט על השני, אבל ארץ הקודש לא תימסר לבני אדום. אז הדברים האלה היו נכונים כשהמנדט הבריטי היה פה, ונלקח מהערבים. אבל עכשיו יש פה עוד מאבק. ויש בחינה מסוימת שהמאבק עם הערבים הוא יותר מסובך, כי זה אחרי שאנחנו כבר פה. יש פה איזה סיבוך מסוים. אז מה זה העניין הזה של הברית? מה שורש העניין? במקום אחר, הרב אשכנזי מסביר שההבדל בין הזהות של ישמעאל לזהות של העם היהודי, הזהות שלנו, קשורה לשורש צחק. צחק. אז אנחנו יודעים שהצחוק הוא קשור למה שמעל ההיגיון. מתי אנחנו צוחקים? מתי שזה משהו לא הגיוני. זה לא הגיוני, אנחנו צוחקים. אז לא היה הגיוני שיצחק ייוולד, הלבן 100 שנה. איך יכול להיות שהעם היהודי ייוולד? זה לא הגיוני, אנחנו לא שייכים לסדר של השכל. אנחנו מעל השכל, מעל ההיגיון. אז יש פה איזה צחוק. אבל גם לגבי ישמעאל כתוב משהו עם צחוק. אתם זוכרים מה כתוב עליו? מצחק. והרב אשכנזי מסביר על פי התוספתא במסכת סוטה את העניין הזה העמוק. וזה קשור לעניין של הברית הריקה. בסדר, ברית ריקה, אני אגיד את זה מראש, ברית ריקה זה מוסריות מזויפת. זה דת ללא מוסר. זה האויב שאיתו אנחנו נלחמים. זה דת, לכאורה הוא בא בשם האל, נכון? בשם אללה, והכל ריק, ללא מוסר, ללא ערכים, ללא יושר, ללא אמת. הכל עקום. כאילו אתה אומר, לפעמים בן אדם בא לא בשם אלוהים, וזה יותר טוב מאשר בן אדם שבא בשם אלוהים עם ערכים מעוותים ומסולפים. והערבים זה ברית ריקה. זאת אומרת, יש להם שליטה כשזה ריק. כוונה, כשאין חיים פה. זה קשור גם לתפיסה הערבית של פולחן המוות. פולחן החיים ללא חיים. כלומר, האכזריות לשמה. לא חיים, אלא קידוש פולחן המוות. אז אני קורא מתוך דברים שהם על פי דברים של הרב אשכנזי, אבל הרעיון הוא, זה מתוך ספר של פרופסור יוסף שרביט, שהוא התלמיד של הרב אשכנזי. היריבות בין יצחק לישמעאל מתבטאת בשורש צחק. ישמעאל מוגדר כמצחק. וברגע ששרה רואה אותו מצחק, ההיסטוריה משנה את פניה. ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. שרה מבינה עם מי יש לנו עסק. הוא שואל, הרב אשכנזי שואל, מה ראתה שרה שהגיבה באופן כה חמור? מה קרה? אז מצחק, קצת עושה צחוקים, מה אמא מתעצבנת, זורקת את הילד, מה? בתוספתא, מסכת סוטה, כתוב ככה, יש שלוש שיטות של תנאים, ואחר כך עוד שיטה אחת, שמסבירה מה זה המצחק. רבי עקיבא הסביר, היא כי ישמעאל מצחק את צחוק העבודה זרה. רבי אליעזר הסביר, כי ישמעאל מצחק את צחוק גילוי העריות. רבי ישמעאל סבר, כי ישמעאל מצחק את צחוק שפיכות הדמים. אחרי זה יש את הדעה של רבי שמעון בר יוחאי, והיא סיפור בפני עצמו, מעניין, אולי ניגע בו, אבל מה זה שלושת הדברים האלה, ששלושת התנאים הקדושים מלמדים אותנו על ישמעאל? מה הבעיה שלו? הבעיה שלו קשורה להיעדר מוסר. גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים, המאפיין שלהם, זה בעצם, אחד זה רוחניות ללא מוסר, בין אדם למקום, שפיחות דמים זה יחסים חברתיים ללא מוסר, בין אדם לחברו, וגילוי עריות זה בין אדם לעצמו, שגם בתוך המערכת היחסים העצמית, העצמיות של האדם היא רקובה, ההתנהלות שלו היא רקובה, גם שם אין ברית. אז עוד פעם, יש פה איזו הטעיה שיש פה דמות מטעתעת, כי מצד אחד הוא הבן של אברהם, זאת אומרת, יש לו משהו אמוני, הוא מאמין, מצד שני, זה לא בא ביחד עם קדושה. זה בא עם טומאה. זה ריקני. זה ברית ריקנית. מניתו הדגיש כי ישמעאל הוא דמות בלתי מוסרית בעליל, באשר עבודה זרה היא החטא החמור ביותר שבין אדם למקום. גילוי עריות הוא החטא החמור ביותר הכרוך בכבודו העצמי של האדם, ושפיכות דמים היא העבירה החמורה ביותר שבין אדם לחברו. מי שמצחק בהווה, עכשיו הגענו לעניין של המצחק, מי שמצחק בהווה לא יוכל לרשת עם מי שיצחק בעתיד. מה זה המצחק בהווה ויצחק בעתיד? יצחק זה אומר שאני לא משלים עם ההווה. המציאות חסרה, יש בה בעיות, צריך לתקן דברים. אני לא שלם. אבל ברגע שבן אדם מצחק בהווה, זה אומר שהכל בסדר, אני בסדר, הכל. מה שאלוהים רצה זה מה שיש. מה שאני עשיתי זה מה שאלוהים רצה. והתפיסה של היהודי כל הזמן, מה פתאום? העולם הזה לא שלם, צריך לתקן, צריך לשפר. העולם הזה הוא לא סוף פסוק. וזה ההבדל בין מצחק לבין יצחק. מי שמצחק בהווה מבטא סביעות רצון מהמצב הקיים, ואיננו נרתם לשום מהלך של תיקון המעוות. זה יכול להסביר גם למה התרבות הערבית היא תרבות מאוד מאוד לא מתפתחת במובן, נקרא לזה לקדם את העולם. כי אין כל כך מה לקדם. במה כן מקדמים את העולם? בהשמדה. זאת אומרת, האיראנים הם מאוד מאוד מתוחכמים וחכמים, אבל במה הם משקיעים את רוב ההשקעה שלהם? בהשמדה, בנשק. זאת אומרת, אין עניין לפתח את העולם הזה, בשביל העולם הזה. תמיד העולם הזה צריך להיות בשביל איזושהי מטרה, והמטרה העליונה היא להשמיד את העם היהודי. אבל מה שנקרא, צוחק מי שצוחק אחרון, זה יצחק. יצחק הוא יצחק אחרון, הכוונה שהוא יצחק לעתיד לבוא. סביות הרצון תופיע לאחר המאמץ המוסרי הכרוך בתיקון מה שצריך תיקון. המילה מצחק מבטאת נהנתנות של האדם הבטוח בעצמו. זה מה שנקרא מפלצתיות. בן אדם, הכל טוב. זאת אומרת, זה לא משנה מה אני אעשה. זה מה שצריך לעשות. וזה פשוט חסר מוסר. ליהנות מהעולם הזה עד תום, אין דבר בלתי מוסרי מזה. ככה הרב אשכנזי, אני מצטט מדבריו. הצחוק לגיטימי בעבור בני אברהם. יצחק כמו גם ישמעאל. שכן עיקר עדותו של אברהם הוא שלעולם יש בורא. ולפיכך לבריאה יש תכלית ותקווה. זאת אומרת, מה המשותף לצחוק ליצחק ולמצחק? אם אתה לא מאמין שלעולם הזה יש בורא, ויש מישהו שמנהיג, אז אתה פסימי לגמרי. כי אתה אומר, העולם הזה הוא סתם. סתם אני תקוע פה. אם אתה מאמין אבל שיש לעולם בורא, אז אתה תצחק. אבל יש הבדל בין מי שמצחק בהווה למי שיצחק בעתיד. מי שמצחק בהווה הוא אומר, יש בורא לעולם, והעולם הזה כמו שהוא, זה מה שצריך להיות. זה נקרא ריקני. ריקני זה לא רק שהארץ ריקנית, היא גם שהאדם הוא ריק מבפנים. שם השם נישא בפיו והוא ריק ממוסר. אלא שהוא מובחן מצחוק בהווה. שיש בו סביות רצון מעולם שרע וטוב משמשים בו בערבוביה. זאת אומרת, מי שמצחק בהווה, הוא מקבל את היצרים שלו גם בשלמות, ואת האכזריות שלו בשלמות. הוא לא רוצה לתקן את עצמו. הוא רוצה עכשיו שהכל יהיה כביכול אלוהי. יש לשמור על הצחוק השלם לעתיד לבוא, את ינצח הטוב. שרה ראתה, כי במצחק תמונה דת המנותקת ממוסר, המסתפקת במצב העכשווי של העולם. לעומת זאת, ביצחק תמונה דת המזוהה עם המוסר באופן מוחלט. זהו המסר המשיחי של נביאי ישראל. זאת לימדו מוריו של רשב"י. זה רבי עקיבא, רבי אליעזר ורבי ישמעאל. אמרתי לכם שרשב"י מוסיף עוד רובד. נכון? יש שלושה, ורשב"י מוסיף עוד רובד. רשב"י אומר ששורש הוויכוח איתו זה על הארץ. הוא אומר שלא יירש בן העמה הזאת עם בני, מה הרמז שאנחנו רואים פה? שהמריבה של המצחק הייתה על הירושה. שהיה מריב עם יצחק על הירושה ואומר, אני בכור ונוטל פי שניים. זאת אומרת, הוויכוח מבחינת רשב"י הוא הוויכוח על ארץ ישראל. הם אומרים זה ויכוח רק על ההיבטים, אפשר להגיד, המוסריים. אבל הוא אומר, בסוף זה מתנקז למקום אחד, המקום של הברית. ובזה אנחנו ממש תכף נחתום, הזמן שלנו תכף מסתיים, וראינו קמצוץ ממה שאפשר לראות פה בסוגיה של ישמעאל והאסלאם, בתורת הרב אשכנזי, זצ"ל, אבל אני חושב שהנקודה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שלדעתי מתבררת עכשיו במלחמה הזו, יש לנו אויבים שהם חיות טרף, זה מחמאה, באמת, זה לבייש את חיות הטרף, הם אכזריות ורשע. לפי מה שהרב אשכנזי אומר, זה ברור. כי זו דת ללא מוסר. כי השליטה שלהם היא שליטה של ברית חיצונית ללא ברית פנימית. ומה שמתרחש עכשיו בעם ישראל, וזה מה שיגרום לניצחון. תדעו לכם, אם משהו שיגרום לניצחון, זה לא רק הכוח ולא רק הטכנולוגיה והיכולות שלנו. זה שיש לנו ברית של אהבה, של אחדות בינינו. שיש בתוכנו ברית אמיתית אחד לשני. נאמנות אחד לשני. מסירות אחד לשני. וזו הברית שבזכותה זוכים בארץ. מה גורם לעם היהודי לזכות בארץ? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בארץ הם נקראים גוי אחד. זאת אומרת, מה שקרה לנו, לצערנו, זה שבתוך הארץ היינו בהתנגשות נוראה. לא משנה עכשיו מה הסיבה, אבל היינו בהתנגשות בפועל. וכשהעם ישראל נמצא בהתנגשות, אז מה בעצם הוא מאבד? את הברית שלו. בעצם אפשר להגיד שיש שתי בריתות לעם היהודי. אולי בגלל זה כתוב בדמי חיי, בדמי חיי. זה הברית על התורה, והברית בתוכנו, על האהבה, אחד עם השני. אז ברגע שאנחנו מחוברים לתורה, ברור שאנחנו מתאחדים. אבל לפעמים, לא תמיד כולם מחוברים לתורה. אז מה מחבר בינינו? זה האחדות. שאנחנו אוהבים אחד את השני, ומסורים אחד בשביל השני. במלחמה הזאת, בגבורה של הלוחמים, שמוסרים את עצמם, ומסרו את עצמם, שלא נצטרך אף שערה אחת שתיפול מהלוחמים שלנו, יותר חס וחלילה. אבל כל מה שהיה עד עכשיו, הוא מסירות נפש בדמים אדירה, אחד בשביל השני. יהודי, חילוני, דתי, חרדי, מה זה משנה? כולם עם אחד. וזה מלמד שהברית בינינו היא ברית אמיתית. ובזכות זה, בעזרת השם נזכה בארץ, בשלמות. לא כמו הברית הריקנית שיש לי ישמעאל. אז אני מתפלל ומאחל שנזכה לבשורות טובות, לניצחון, להחרטת הרשעים האלה, שכל אחרונת הזכויות שיש להם על הארץ, היא כבר נשמתה בגלל האכזריות והרוע שלהם, ושאנחנו ננצח אותם, מה שנקרא, בהליכה, נפיל אותם, גם את אלה מצפון, גם את אלה מדרום, ממזרח, באמת, כל מקום יש לנו אויבים שחיילי צהל ינצחו ניצחון גדול, שנזכור את השורש שלנו. נזכור את הברית שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא על הארץ הזאת, ונזכור את הברית בינינו, שהיא ברית שמחזיקה אותנו גם בארץ הזאת. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה. תודה.